נציבי יום, תדסה בן וורקנש, יזכה להחלמה מהירה לאחר הניתוח, מראה טוב בשתי עיניו, עלייה ברוחניות, עושר שמחה, ויזכה לנחת מיוצא חלציו, אמן ואמן. אמיה בת שיטאיה, רפואה שלמה ובריאות איתנה, תשתחרר מידי הרופאים, הרשעים, לחיים טובים שלום, אמן ואמן. בחייל הדורות, כך דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, מעל הארץ תישן, בחיי צער תחיה, ובתורה תעמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא, לעולם הבא. זה משנה באבות. רבי שמחה זיסל מקלם, זכר צדיק ברכה, אומר, קשה להסביר לאדם שלא חי חיים כאלה בעצמו. כי מי שמסתכל במבט גשמי, לא יכול לעמוד בשום אופן על משמעות הדברים. איך אפשר שיתחברו ביחד חיי צער, מים במסורה, פת במלח, ובכל זאת, אשריך וטוב לך וגם אתה יושן בארץ. וכל זה בעולם הזה. לכן מדייק התנא ואומר, אם אתה עושה כן, אז אשריך. כלומר, רק אחרי שאדם עושה זאת בעצמו, יבחח באושר הגדול שנפל בחלקו. אך דרך זו להכיר את מהלך החיים האמיתיים האלה, זה קשה מאוד וזה ארוך מאוד. הרבה עבודה ועמל דרושים להגיע להבחנה במציאות אמיתית זו. קשה ליצר הרע להסיט לביטול תורה מי שהגיע למדרגה הפנימית הזו של דבקות בתורה. למה? הוא לא נמשך אחרי העולם הזה בשום דבר. לא באכילה ולא בשתייה ולא במנוחה ולא בשלווה ולא בטיח. יש לו עמל של תורה ולא מעניין אותו. הוא ישן ברצפה, הוא לא מעניין אותו בכלל. במה תפתה אותו? במה תגיד לו? מה יצרה יבוא יגיד לו? יש לי עסקה בשבילך, יש לי משהו בשבילך, מצאתי לך מזרון, אז מה הוא יגיד? קשה ליצר הרע להסיט לביטול תורה מי שהגיע למדרגה פנימית זו של דבקות בתורה. אבל יש גם דרך חיצונית ללחום נגד יצר הרע. למי שעדיין לא הגיע לדבקות בפנימיות של התורה והמצוות. איך עושים? שני תכסיסים. קודם כל נכיר את יצר הרע, קוראים לו מלך זקן וכסיל, ככה קורא לו שלמה המלך. למה נקרא מלך? על שם שהוא מושל על כל בני אדם. למה זקן? כי הוא בעל ניסיון וחכם, הוא כבר מאז בריאת העולם. אז למה הוא כסיל? היות שבאותה דרך שהוא מתאה אחרים, בא בעצמה, אפשר להוליך אותו שולל. מספרים על בן אדם אחד, שהיה לו משפט קשה ואי אפשר לצאת ממנו. אז הוא הלך לעורך דין, הוא אמר לו, תשמע, אני לא יכול לייצג אותך, זה לא יעזור שום דבר. כל הטיעונים שאני אביא לא יתפסו בית משפט, כי אתה, אין לך הגנה. אז הוא אומר לו, מה אני אעשה? הוא אומר, אני אתן לך עצה. אבל זה יעלה לך $2,000. אמר לו מה? אמר לו שאתה הולך לשם על זה, הוא שואל אותך שאלה קטגור. כל שאלה שהוא שואל לך, אתה שואל בלבלבלבל. אחרי כמה פעמים כאלה שאתה תעשה את זה, ישחררו אותך, יבינו שאין פה עם מי לדבר. באמת הלך ככה עשה, משתחרר. את מי אתה בא לדון? נו, איך היה? אומר לו, מה עם $2,000? אמר לו, בלבול. אז זאת אומרת, כתוב פה שאפשר, למה הוא כסיל? כי באותה דרך שהוא מטעה אותנו, אפשר באותה דרך להוליך אותו שולל. למשל, אם בא יצר לאדם בשעת לימודו, ומפתה אותו לעשות איזה דבר שהוא ממש נחוץ, אז יש שתי דרכים לפניו. אחד יכול להוכיח אותו, מה אתה בא למשוך אותי לדברים שטויות, אין בזה שום דבר רציני, כל מה שאתה מתכוון זה לרעה, למשוך אותי מהלימוד. לך לך מותק, לא, לא מתאים לי, הרעיונות שלך לא מתאימים. אז זאת אומרת, אני לא מפסיק מהלימודים. יש עוד דרך, להשתמש בכלים של היצר הרע, ולטעון לפניו, שמע, מה שאתה אומר זה דבר נחוץ מאוד, אבל לא פנוי עכשיו. אחרי הלימוד אני אעשה את זה. עכשיו לא. אז קודם כל הוא מרגיע את היצר הרע, אומר לו לעשות אני אעשה, אבל לא עכשיו. עשה את זה אחר כך. נו, מה הוא יכול לטעון לו? עכשיו אני לא עושה. אחר כך. כך מצינו במדרש תנחומה. מה כתוב? השטן מסית לאברהם אבינו כשהולך לעקוד את יצחק. כתוב, קדימו השטן בדרך ונדמה לו בדמות זקן. אמר לו, לאן אתה הולך? אמר לו, להתפלל. אמר לו, מי שהולך להתפלל, למה אש ומאכלת בידו ועצים על כתפו? אמר לו, שמה נשאה שם יום או יומיים ונשחט ונופה ונאכל. אמר לו, זקן, לא שם הייתי כשאמר לך הקדוש ברוך הוא קח את בנך? אני הייתי שם, אני שמעתי בדיוק מה אומר לך. והתמיהה גדולה. איך ישיב לשטן? שהשטן הוא יצר רע שוכן בליבו, אז הוא היה שם כשהוא שמע אותו, מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא. אז איך הוא אומר לו? הרי השטן הוא יצר רע. איך הוא אומר לו דברים של שקר? אלא רצו חכמים זכרונם ברכה ללמד אותנו שיש לדחות את היצר הרע אפילו בדברים של מה בכך, אפילו בשקרים ודברי עורמה. כי פעמים הרבה אפשר להצליח באופן זה לדחות אותו לגמרי. אמנם יש בדרך הזאת מן הערמומיות, אבל אומר על זה הסבא מכלם, ששקר שבא משורש שאיפה לאמת, אמת הוא. ועל זה אמר הכתוב, אני חוכמה שכנתי עורמה, ומצווה גדולה לרמות את כוח הרע השוכן בתוך ליבו בנקיטת אמצעים שהוא בעצמו אוחז בהם, ובאופן כזה יכול לשוברו. זה שאמר דוד מלכנו, עם חסיד תתחסד, עם גיבור תמים תתמם, עם נבר תתבר, ועם עיקש תתפל. תעמוד אתם על הדרכים והתכסיסים כדי לדעת לנצל אותם נגדו. מאוי ביי, תחכמני מצוותיך. אבל כל העצות האלה הם דרכים חיצוניות. זאת אומרת, הוא לא נלחם נגד את יצר הרע עם ערכים רוחניים. זה תכסיסים חיצוניים לדחות אותו. אבל יש דברים שאי אפשר להשתמש בדרך חיצונית. וצריך להתרומם ולהגיע לפנימיות הדברים ולהתרכז בנקודת האמת, ורק אז אפשר להגיע למטרה מיוחלת. אחד מהם זה לגאול את השכינה מגלותה. להקמה שכינתה מעפרה ולעילוי שכינת עוזנו. רק בדרך הזו יהיה אפשר להגיע למטרה מיוחלת. באחד מהם, גאולת השכינה מגלותה, זה התכלית והתוכן של האבל של תשעה באב. ואפשר להגיד שזה גם על כל התעניות, שזה בא לעורר אותנו על מה הסיבות שהראו לנו וכו'. מה היה בתשעה באב? אתם בכיתם בכייה של חינם, לפיכך אקבע לכם בכייה לדורות. סנהדרין קד. מה זה בכייה? כשבוכים זה ביטוי לצער פנימי. מה זה בכי של חינם? זה חוץ מהבצל, כן, של דור העיר. מה זה בכייה של חינם? זה לא נובע אלא מחוסר ביטחון. אם יש חוסר ביטחון, מה אתה בוכה? לא צריך לבכות. רק בגלל שאתה חסר ביטחון אתה בוכה. כשעמדו בני ישראל על גבול ארצנו הקדושה, סירבו להיכנס. ולמה אדוני מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב? לא רוצים להיכנס. פוחדים לפול בחרב. ועוד פסוק. בשנאת אדוני אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. איך אפשר להגיד דברים כאלה? השם גואל אותם, אחרי 10 מכות, קורא עליהם את הים, והם אומרים שהוא שונא אותם, והוא הוציא אותנו ממצרים, והוא ייתן אותנו ביד האמורי להשמידנו. מה זה, גאולה בשביל השמדה? אבל כותב על זה הספורנו, מה זה בשנאת השם אותנו? לא שהשם שונא אותנו, חס ושלום. אלא על מה שעבדנו עבודת כוכבים ומזלות במצרים. אז לכן לתת אותנו ביד האמורי, אף על פי שיש לאל ידו לכבוש את האמורים ולהמיתם, הוא ייתן אותנו בידם להינקם. למה? בגלל העבודה זרה שאנחנו עבדנו במצרים. גם זה לא מובן. מה פירוש? הרי הוא יודע שעבדתם. ואפילו המלאכים קטרגו ואמרו, הללו, והוא קרא לכם את הים. אבל יכול להיות שזה מתעורר עוד פעם, כי בעגל רואים שנשאר להם שמץ, כי הם התחברו צ'יק צ'ק עוד פעם לעגל. אז הרי לכאורה בחייתם הייתה בחייה באמת של תשובה ויראת שמיים. כי הם אמרו, אנחנו לא ראויים לגאולה. ולכן בגלל מה שעשינו ועבדנו עבודה זרה, אז הוא ימסור אותנו ביד האמורים לנקם בנו, כמו שתמיד כתוב, שכל מה שמעמיד עלינו מלחמות וכל הצרות שבאות על ישראל, זה רק בגלל המעשים. אבל מה הערמומיות של יצר הרע? הוא מהפך את המחשבה האמיתית שהם באמת עדיין מרגישים שהם חווים לקדוש ברוך הוא על מה שהם חטאו ועבו ופשעו, ומכניס להם לא לתוך זה שיהיה חסרון ביטחון. ואז הם מערבבים את העניין בנפילה והפסדים, ויקבלו מכות וימותו, חוסר ביטחון. כמו שהם פחדו, שהם עמדו מול הים. עד כדי כך שאמרו, כי חזק הוא ממנו. וואי, וואי, וואי. מה פירוש חזק הוא ממנו? כאילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל תמיד למנוע את האמורים בזה, בגלל כנראה מידת הדין וכו' וכו', כל מיני הסברים. וידוע מה שפרשו חכמים זיכרונם לברכה. הפגם הזה בביטחון הוא חיסרון בפנימיות, פירושו חיסרון בדבקות בשם יתברך. וכיוון שיש חיסרון כזה, ועם ישראל לא דבוק בשם, לא יועיל שום עצה, רק בחייה לדורות. במשך הדורות אנחנו נצטרך לתקן את זה. עד כדי כך. בחייה אחת של אבותינו, גרמה שאנחנו אלפי שנים צריכים לבכות כל פעם מחדש. עכשיו, בואו נבאר את זה, אומר המכתב מאליהו בעמקות. הכרת השם בפנים הלב, אדם שמכיר את השם בפנימיותו, זה השראת שכינה. שיביתי השם לנגדי תמיד, זאת אומרת, זה השראת שכינה. ברגע שאתה דבק בשם, בתורה, במעשים, בטובים, בכל, שורה עליך שכינה. כמו שכתוב, שכנתי בתוכם. אפילו שאדם בהסתר גדול, במצב של טומאה ממש, לא פוסק ממנו הניצוץ הקדוש הפנימי שחבוי בתוך הלב של כל ישראל. כי הדבר הזה נכלל בהבטחה של הקדוש ברוך הוא, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם. כל יהודי יש בו נקודה קדושה שלא יכולה להיאבד. לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם. וזה ניצוץ קדוש פנימי חבוי בלב כל יהודי. אך על ידי עבירות וחטאים, וכשהוא מתקרב לטומאה, הוא יוצר האדם חומת ברזל בינו לבין הנקודה הקדושה שבלב, ובין האני שלו. ואז נופל הניצוץ הקדוש לתוך הטומאה, והוא לא מאיר לו יותר. כאילו יש כיסוי עכשיו על ה... ניצוץ הקדוש. וזה נקרא שכינתה בגלותה. אצל האדם עצמו הפרטי. והנקודה הפנימית של האדם לא גלויה כרגע ולא מהירה. חבויה וחשוכה. עכשיו, יש גלות של השכינה אצל הפרט, אצל כל אחד. זה בחינת הנקודה הפנימית של כל יחיד. ויש גלות השכינה של כלל האומה, שהאומה בכללותה דוחה את הניצוץ הקדוש על ידי חומריות, נמשכים, תרבות הגויים, עם ארצות, מנותקים, כמו השמאלנים. וזה המצב הגרוע ביותר שאפשר שאדם ימצא בו. כמעט ניתק את פתיל חייו הרוחניים וזיקה לקדושה. עכשיו הם עושים כנסים השמאלנים נגד הפונדמנטליסטים וכו' וכו'. הם לא יכולים לעלות על דעתם שתהיה מדינה יהודית, הם לא רוצים. רק ככל הגויים. והם קרובים לאבדון רוחני. כשהמצב הזה מתפשט באומה, זה מצב של חורבן. מי שלא מרגיש ולא מצטער בזה, סימן שאצלו גם הגיע החורבן. גם אלה שהם לא כמוהם, לא כמותם, אם הוא לא מרגיש ולא מצטער בזה, הוא ממש כמותם. אך מי שמרגיש את גלות השכינה בתוך עצמו, ומצטער למה הוא לא יכול לדבק בשם יתברך כראוי, והוא בוכה על חורבן בית המקדש הפנימי שלו בלב, אז יגדל צערו עד כדי בכי, וזה תיקון לגלות של השכינה שבלבו. לכן מי שאומר תיקון חצות ומצליח לבכות באמת, זה כבר מראה שהוא מתחיל בכיוון הנכון. כמו שאמרו חכמים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תענית למה? פירוש, גם אתה הוא רואה את התיקון בפנים הלב. לא צריך להמתין עד, הוא כבר רואה בשמחתה. הוא כבר שמח. וזהו העניין של קביעת בחייה לדורות. זה לא עונש, אלא זה דרך התיקון היחידה. כי זה בפנימיות. מה שהם בחו בחייה של חינם, זה לא היה מעשה עבירה חיצוני. זה בהכרה פנימית. אז לכן צריך עבודה בפנימיות. ולא עוד אלא שכל הצרות שהשם מביא על עמו, התכלית לסבב לאדם סיבות נפשיות שיצטער על חורבן בית המקדש הרוחני שבלב שלו. אתם רואים איך אנשים מהמצב עכשיו מתחילים להתחבר לקדוש ברוך הוא, בוכים, מכירים בו, פונים אליו, וכו' וכו'. זאת דרך הגאולה. דרך הגאולה זה הדרך הזאת. התעוררות פנימית מתוך הלב, להקמה שכינתה מעפרה, לנפץ את החומה של החומריות והמרצות והמשיכה לחומר. ולכן מי ששומע למה שאומרת המשנה, פת במלח תוכן ומים במסורה תשתה בארץ תישן, אז אשריך בעולם הזה, כי אתה ניתקת את כל המשיכה של יצר על העולם הזה, ואתה מחובר לקדוש ברוך הוא, כי אתה מוכן בתנאים כאלה לעבוד את הבורא יתברך, אז אתה שורה עליך שכינה. ולכן כאן לא תועיל ערמה נגד יצר הרע בדרך חיצונית, אלא שחסרון פנימיות צריך תקן על ידי מציאת דרך לפנימיות של האדם. נגד הבחייה של חינם וחוסר הביטחון, צריך להציג בחייה של אמת, לבטוח בשם, לתלות בו הכל, ולא לדאוג ולתרוח לכלום. הוא דואג לנו יותר מאם רחמניה, כגמול עלי אמו. כל השערים, שערי בקיעת הטמטום, כל שערים שיכולו לבקוע את הטמטום של הלב, טמטום זה אטימות, ננעלו מאז שנחרב בית המקדש. חוץ משער אחד, שער הדמעות. שער השמיים, שער השכינה, הוא גם השער ללב של האדם. במידה שאדם זוכה לפתוח את ליבו ולהחדיר לתוכו מהאמת הצרופה, באותה מידה פותחים לפניו גם שערי שמיים. ובחמשת העינויים שיש בצום תשעה באב, וגם בציורים שאנחנו שומעים מהקינות, ניתן להתעורר ולהגיע לבכי אמיתי נובע מן הלב. וזה שורש התיקון לגלות השכינה ולפתוח שער גאולה. זה הסוד של תשעה באב. ומפליא הדבר. מפליא הדבר. עד כמה רואים את יד השם שמנהיגה ומסבבת במשך דורות. לעורר אותנו על הנקודה הזאת. על הבחייה של חינם תצטרכו בחייה לדורות. כל המאורעות ההיסטוריים הכבירים קרו באותו יום. חורבן בית ראשון תשעה באב. חורבן בית שני תשעה באב. גירוש היהודים מאנגליה תשעה באב. גירוש ספרד תשעה באב. מלחמת העולם הראשונה תשעה באב. הכל חלו בתשעה באב. אמר אחד מחכמי ההיסטוריה, אם היה יודע רודן הספרדי כמה אמונה וביטחון הוא נטע בלב היהודים כשגירש אותם בתשעה באב, כיוון שהם ראו על ידי זה שזה יד השם מכוונת ומוליכה אותם בעת הצרה, ויש תכלית נעלה ונשגבה בגלות, אם היה יודע את זה הם מתחרט על מעשה. כי הוא עורר אותם עוד יותר בזה שהוא בחר ביום הזה, מבלי דעה מה זה אומר ליהודים, היה מתחרט על זה. כי כשיהודי רואה שכל פעם נוחת עליו צרות באותו תאריך, באותו תאריך, והתאריך הזה זה התאריך של הבחייה בחינם, והשם הבטיח היה לכם בחייה לדורות, ורואים במשך הדורות שהבחיות הכי גדולות שקרו בהיסטוריה בתאריך הזה, אז השם מעורר, נו, מתי תקנו את הפנימיות? מתי תוציאו את השכינה מהגלות? אני רוצה להביא לכם גאולה, אז תעבדו על עצמכם. אז את אומרת, חייבים אנחנו, ובתענית הזאת, לזכור שצער נבוכדנצר על ירושלים זה תחילת החורבן, וכבר אם הוא צער, אם הוא צר, אז למה לא עשו תשובה? אם היו עושים תשובה, הוא כבר צר. אם היו עושים תשובה, אפשר היה לגאל, כמו בפורים. כשהייתה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד, עשו תשובה כמו שצריך, ונגאלו. ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים, הם הבסונם. ועכשיו יש לפנינו את החמאס, ויש את הג'יהאד, ויש את חיזבאללה, ויש את החותים, ויש את האיראנים, ויש לנו עוד מערכות רבות. אבל אם נבין את השיעור הזה, ונחליט להקים את השכינה מהעפרה, ונפנים בפנימיות שלנו, ונרחיק את תרבות הגויים והשטויות של כל המשיכה לכל חיי העולם הזה של הגויים האלה, ונתמקד בתורה ובגמילות חסדים, נגיע לגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן. הרי נמכוון. אבל לפני כן ישמחו במלכותך
שומרי
שבת בקור עונג שבת, ישמחו במלכותך
שומרי
שבת בקור עונג שבת.
המקדש
מקדש
מקדש שבי שבת, המקדש
מקדש שבי שבת. שבת שלום. רבי חנניה אומר שאומר עשות גל ועוד הכל ישראל לפי כוח הרבו להם תורה ומסוות שנה אמור אדנו וסלמן סבדו יגדיל תורה ויעדיר. הרי נמחווה.